טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לאמצע פסקה ה'. הנקודה שבה עצרנו אתמול זו בעצם הנקודה של חמשת, הרב קורא להם המוצאות שדבר השם מופיע דרכם. כלומר, חמשת, נקרא לזה המשפחים, או הצינורות של אותם המשפחים, המשפחים של אותם הצינורות, שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכם, שאם אדם מקשיב לכל השם המופיע דרך חמשת המסלולים האלה, או לפחות חלק מהמסלולים האלה, אז נקווה שהוא לא, כפי שדיברנו אתמול, יעבור עבירה, במובן המלא של המילה עבירה, כי אם הוא יעבור עבירה, אז זה מטמטם. ואת מה זה מטמטם? את כל המציאות. אז אם אדם כבר עבר עבירה והתמטמה המציאות, על פי מה שדיברנו, ולכן לא רק חלק אחד מצדדי החיים שלו השתנה, אלא הכל השתנה, אז אותו דבר התיקון. כשאדם מתקן צד אחד, אז בעצם הכל משתנה. אז אם אדם קלקל כי אחד מחמשת הצינורות, או חמשת הצינורות, חס ושלום, היו חסומים, סתומים, סגרנו שם את הפתיחה שאמורה לגלות את הקדוש ברוך הוא דרכה, אז התפקיד שלנו זה פשוט לפתוח את זה, לפתוח את חמשת המסלולים האלה, או לפחות חלק מהם. כשאתמול התחלנו קצת לעסוק במסלול הראשון, שלשום, סליחה, שהמסלול הראשון קורא לו הרב יושרו הפנימי, יושרו הפנימי של האדם, כלומר המצפן האלוהי, הצופן האלוהי, הקוד הסודי האלוהי שנמצא באדם, ומצד האמת גם בחברה, שזה בעצם המינימום האלוקי ששומר על האדם שלא יטשטש לגמרי ויאבד לגמרי את הצד האלוקי שבתוכו, גם כפרט, גם כחברה וכו'. מה שקוראים היום מוסר כליות, דרך ארץ, מצפון, יקראו לזה איך שרוצים, אנחנו יודעים שזה לא בא משום מקום, וזה לא המצאה של האדם, וזה לא איזו הסכמה חברתית, אלא הקדוש ברוך הוא שתל את זה, טבע את זה כטבע בנפש האנושית, שאדם כשהוא רואה למשל עיוות או עוול, אז הוא מרגיש לא נוח עם זה, הוא מוחה על זה. ולהפך, כשאדם רואה דבר שיש בו ערך וחיוב, אז הוא מחזק אותו ומסכים איתו וכו'. אז בואו רק נקרא את שני המשפטים הראשונים, ונלך מהסוף של המשפט השני להתחלה שלו. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. איך מגיעים למצב הזה? כשהירידה גורמת אותה תפיסת החיים שיתפס בה האדם נגד רוח העליון הזורח עליו, נגד דבר השם הבא לו מכל מוצר. כשהאדם שם את עצמו או מייחס את עצמו נגד במובן של לאומתיות, מעין, נגד האלוקי שאמור להתגלות דרכו, והוא שם חסימה נגד האלוקי הזה. איך האלוקי מתגלה? חמשת המוצאות, מן התורה, מן האמונה, וגם ממין הגבות, מהסכמת הבריות ומיושרו הפנימי. אז אנחנו הלכנו אתמול מהסוף להתחלה, מלמטה למעלה. אם כן, סיבה אחת לטמטום הזה, לעבירה הזאת שיוצרת את הטמטום של הדעת, כמו שדיברנו, מהי דעת, ולא רק של היחיד, אלא גם של הציבור, ואפילו של הדור, ואפילו של התקופה. הסיבה הראשונה זה שאדם איבד את המצפן המינימלי האלוהי שבתוכו, המצפן האלוהי המינימלי שבתוכו, שהוא המצפון. הוא כבר לא מתנהג ביושר, איבד את היושר. זה דבר אחד. זה המינימום. כשאדם מגיע חס ושלום לקלקול כזה, אז זה באמת דבר נורא, כי כבר זה הוא כבר בתחתית. אפילו המינימום למטה כבר לא נמצא. עכשיו, יותר מזה, נעלה למעלה, הסכמת הבריות. הסכמת הבריות זה איזשהו גם קוד, נקרא לו, אלוקי, שהקדוש ברוך הוא שם באדם, שהוא כבר לא רק מונח באדם כאדם פרטי, אלא מונח, נקרא לזה, בקודים המוסריים של החברה. גם זה יכול להיות מובן ולהתאפס כאיזה מין הסכמה חברתית, אבל זה לא נכון. השמירה על החברה כחברה, ולכן הכללים שחברה מתנהלת על פיהם, ולכן הגבולות שחברה שמה כדי לא לשבור את הכללים האלה, ולכן העונשים שחברה מטילה על מי שעובר את הגבולות האלה, שהם אמורים על שיקום ולא רק איזה עונש, שיקום של הטעות, גם זה טבוע בנפש האדם. ללא מורה של מלכות, איש ראה את ראה, הוא חיים ולאור. אז הקדוש ברוך הוא סידר בעולם שיהיה דבר כזה שנקרא מוראה של מלכות. פחד מהמלכות, יותר עמוק מזה כבוד למלכות וכו'. וגם זה צינור, גם זה נקודת מוצא, גם זה מסלול שדרכו האלוהי מתגלה. אז את המצפון אפשר להסביר באופן טבעי, זה לא נכון, זה האלוהי מתגלה דרכו, זה איזה קוד, נקרא לזה אלוהי פרטי שמונח בנפש הפרטית. הסכמת הבריות, נקרא להם הקודים החברתיים של חברה שחיה בזמן ובמקום, גם את זה אפשר להסביר באופן טבעי, זה לא נכון, זה איזה מצפן, נקרא לו ציבורי. יש את המצפן הפרטי בכל אדם, יש את המצפן הציבורי של החברה. אז החברה לא מוכנה לסבול שיש שחיתות מוסרית בתוכה, אז החברה מקיאה את זה, החברה מוציאה את זה מתוכה החוצה. זה קוד מוסרי, אבל לא חברתי במובן האנושי אלא אלוהי. זה שלב ב'. יותר גבוה מזה, מן הגבות. מן הגבות הכוונה מסורת. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא שתל בטבע האדם, זה שהוא מודע ומרגיש שהוא חלק משרשרת. כלומר, הוא הגיע מהדור הקודם, והוא יעביר את המקל לדור הבא. ולכן הוא מבין שבעצם יש לו אחריות על כל הדורות. כי אם הוא נמצא באיזושהי חוליה בתוך השרשרת, הוא חוליה בתוך השרשרת שהיא כוללת הרבה חוליות, אם הוא, אם אפשר לומר, מסלק את החוליה שלו, אז הוא לא רק מסלק את החוליה שלו, אלא החוליה שלו בעצם יוצרת נתק בין כל העבר לבין כל העתיד. אני מדבר עכשיו בצורה, בסגנון חרדי קצת. אם אדם, חס ושלום, מאבד את הצד התורני שלו, אז שידע שהוא עכשיו שובר את כל מה שנבנה. נדבר כרגע טכנית. במשפחה שלו, מאז שהיא קיימת, נגיד 30 דורות, כלומר זה הרבה יותר מ-30, זה מאז דוד המלך, משה רבנו, ברור, אבל נגיד, מאז שמשפחת בוזגלו ממרוקו קיימת, בסדר? נגיד 30 דורות, אז הוא עכשיו שובר את כל מה שהצטבר במשפחת בוזגלו. עד עכשיו. והוא גם מונע את מה שעתיד להופיע בהמשך דרך הילדים, נכדים, נינים וכו' לדרכו של משפחת בוזגלו. אז חוליה אחת מהשרשרת היא לא פגיעה בחוליה, היא פגיעה בכל השרשרת. איזה אחריות יש לכל אחד מאיתנו, לא רק על עצמו, על כל הדורות כולם. כי כל אחד מאיתנו הוא לא רק הוא, אלא הוא מעביר בין הדורות. הוא הקבל המעריך, הוא המעביר פה. אז יש באדם איזושהי תכונה מאוד עמוקה, שקשה להסביר אותה, של כבוד לדור הקודם. שלצערנו הרב, אומר הרב בעניה, והמציאות מוכרחה שזה נכון, לפעמים הכבוד הזה מופיע רק לאחר מותם של הדור הקודם. לפעמים אדם הגיע לכבד את ההורים רק שהם כבר קבורים בבית הקברות. אז הוא מכבד את ההורים. וכו'. אבל יש בנפש האנושית, ודאי בעם ישראל, יש כבוד לדור הקודם. זה טבוע כטבע. אחד הדברים, אני חושב, הכי נוראים שיש, זה שבאמת לפעמים אנחנו איבדנו את הכבוד הזה. איבדנו את הקשר עם השרשרת. וכו'. אז הקדוש ברוך הוא מופיע באדם, עוד נקודת מוצא, עוד מסלול שהקדוש ברוך הוא מתגלה את דרכו, מן האגבות. מן האגבות הכוונה מסורת. לא צריך לזלזל באדם שנקרא דתי, שנקרא, נדבר כרגע טכנית לגמרי, שהוא שומר מצוות. כי למה אתה שומר מצוות? מה, לא למדת בכיתת אמונה במכון מאיר? לא. אז למה אתה שומר מצוות? כי אבא שלי שמר מצוות, כי סבא שלי שמר מצוות. איזה פרימיטיבי, חסר עמוד שדרה. לא, זאת מדרגה גבוהה. אני לא שובר את מה שאני קיבלתי מהדור הקודם. ואם חס ושלום הדור הקודם שבר, אז אני צריך לחבר את החוליה שנשברה לדור הקודם קודם. ואם גם הדור הקודם קודם שעבר, אז אני צריך לחבר את החוליה לדורות הקודמים ממש. אז הרב קוק כותב בעניה, שמישהו שובר את השרשרת, שלא יהיה כזה גאוותן ויחשוב שהוא הרס פה את הכל. הנה, אני הצלחתי להרוס את כל מה שנבנה. אני אחד, אדם אחד, דור אחד, יכול להרוס פה 30 דורות שהיו ועוד 100 דורות שיהיו, בטח שלא. מי הוא האדם? אז הקדוש ברוך הוא ימצא דרכים עוקפות, כבישים עוקפים, איך להשלים את החוליה הזאת שחסרה. הקדוש ברוך הוא יחבר בין החוליות בשרשרת שהחוליה הזאת כרגע הפרידה ביניהם. הקדוש ברוך הוא ימצא את הדרכים. מצד שני, זה בצד השלילי, בצד החיובי. אם אדם, בבחירתו החופשית, כל אחד מאיתנו פה, מחבר את החוליות שבדור שלפנינו, או לפני לפנינו וכו', נותקו, וזה לא בגללנו, ואנחנו השליחים, שליחי מצווה, לחבר את החוליות האלה, וואו, אז לא רק אני חוזר בתשובה, אני מחבר את כל הדורות. עכשיו, זה לא רק ברובד של המשפחה, של משפחה, משפחה, משפחות. זה גם ברובד הרבה יותר כולל של חברה, של עם וכו'. אז אחד מהצינורות, אחד מהמסלולים, אחד מהפתחים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה ברובד האלוהי התורני, זה מצפון. אחד זה, נקרא לזה סדר חברתי. מצפון חברתי נקרא לזה. שלישי, מסורת. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המסורת. מי שזוכר למדנו בפרק ו', פרק ד', סליחה, פסקה ת', כדאי לפתוח רגע, מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. איך היא תתגלה? אומר הרב, אחד ממעגלי או מעלכי או מסלולי התשובה יהיה, אחד מיוחד מצדדי האלה יהיה הצער על האלבון שנעליו הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו. מה שנקרא היום, להחזיר אתרה ליושנה, קוראים לזה. אז יש אלבון גדול, שכל מה שהנחילונו אבותינו, כביכול חז ושלום, התנתק באיזשהו שלב בדרך, וחז ושלום כביכול ירד לתמיון. ואנחנו כאילו מתחילים חיים חדשים. לא, את זה צריך לתקן. אז אחד הצדדים שתשובה תתפרץ דרכו, אחד המסלולים, זה המסורת, השייכות אל מנהג אבות, השייכות אל המסורת, במובן הזה של שהאלוהי הוא כל כך חזק בנקודה הזו, הוא כל כך מתפרץ בנקודה הזאת, שיגיע הדור, הנה אולי יגיע, שהרצון לחזור למנהג אבות, הוא יהיה מאוד מאוד חזק, והוא יניע מסלול של תשובה. אנחנו רואים? החזרה למסורת אבות, לא רק במובן של ספרדים אשכנזים, אלא במובן העקרוני של לחזור לתורה. לחזור אל המסורה, לגלות את אותה התכונה האלוהית המתגלה במסורת. לא סתם תורת הקבלה נקראת קבלה, כי היא קבלה. אנחנו מקבלים את מה שעבר מהדור הראשון עד הדורות האחרונים, ואנחנו הצינור להעביר את זה לדורות הבאים. זה נקרא קבלה, זה פשט המילה קבלה. ולכן קבלה היא לא פונקציה של היגיון, ולא פונקציה של הבנה שכלית. זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. זה המוכנות שלי להיות מספיק צנוע וענב כלפי הדורות הקודמים. באמת אחד הדברים אני חושב שכל פעם שאני רואה אני מקנה, זה את אותם הילדים או הנערים או לפעמים אנשים בוגרים שמכבדים את ההורים, אפילו עם ההורים, מה זה אפילו? הם אפילו לא מתאימה, אבל נגיד אפילו עם ההורים הם כביכול אנשים מאוד מאוד פשוטים כאלה. אבל גם פשוטים היא לא מתאימה. כאילו אתה שואל את עצמך ברובד החיצוני הטכני, חס ושלום, מה ההורים האלה כבר נתנו לילדים האלה? מה הילדים האלה כבר לוקחים מההורים האלה? ואתה רואה את הכבוד שהילדים רוכשים להורים? זה באמת, זה דבר מבהיל לפעמים לראות את הרמות האלה, ששל העומק של הפשוט של המערל, הפשטות הזאת של המערל. זה מסורת אבות, זה טבוע עמוק מאוד בנפש הישראלית. ולכן באמת, אחד מהנקודות מוצא, מהמוצאות, כמו שכאן הרב קורא, של הרוח העליון שזורח על האדם, זה מסורת מן הגבות. הלאה. למעלה מזה, מן האמונה. אמונה לא במובן שאנחנו בדרך כלל מדברים על אמונה, אלא אמונה במובן התמים של המילה אמונה. כלומר, זה דומה קצת למסורת אבות, אבל שם זה יותר מצד בני אדם, מצד הכבוד לבני אדם, הכבוד לאבא, הכבוד לאמא, הכבוד לסבא, הכבוד לסבתא, הכבוד לאותם אלה שזרקו את עצמם לאש וצעקו שמה ישראל ולא היו מוכנים להמיר את דתם במהלך ההיסטוריה. אז אני מאוד מכבד את זה, אני מאוד מתחבר לזה וכו'. אז זה כבר גילוי של אמונה, כלומר אני לא ממשיך את ההורים שלי כי לא נעים לי מההורים שלי, אלא כי אני שומע שיש פה משהו יותר עמוק מזה. יש פה אמונה, אבל אמונה במובן היותר, מה שקוראים היום, תמימה. והכלי היותר עליון שדרכו אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, זה תורה. תורה כנראה בהקשר הזה הרב מתכוון בעיקר לימוד תורה. גם קיום מצוות, אבל כנראה בעיקר לימוד, כלומר פה זה כבר ההבנה של הדברים, העומק של הדברים, עם אלה ההזדהות איתם, השייכות עליהם וכו'. עכשיו בואו נקרא את המשפט הזה לפי הסדר של הרב. כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת? איך זה קרה? כשהירידה גורמת אותה תפיסת החיים, שיתפס באדם נגד רוח העליון הזורח עליו, נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו, האדם חסם את עצמו כלפי לימוד תורה, חסם את עצמו כלפי אמונה תמימה, חסם את עצמו כלפי מסורת מן הגבות, חסם את עצמו כלפי המוסר החברתי, חסם את עצמו אפילו כלפי המוסר הפרטי. היושר הפנימי שלו. אז שם במצבים האלה באמת הסתימה שם היא נוראית. ואז ממילא אדם מגיע למצב של עבירה. עכשיו, איזה צינור צריך לפתוח? את כל הצינורות. מה צריך להיות היחס בין הצינורות האלה? לפי הסדר הזה. מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. גדול קטן, או גדול יותר גדול וגדול פחות, וכו'. אבל כולם צריכים להיפתח. אבל אנחנו עדיין באמצע המשפט. נקרא את זה עוד פעם. שהירידה גורמת אותה תפיסת החיים שיתפס בה האדם נגד רוח העליון הזורח עליו. נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו. איך? חמשת אלה, שהמשך העליוניות האלוהית שאמורה להופיע דרכו אצלו דרך חמשת המוצאות האלה, שהמשך העליוניות גם שבכל אלה הולך ונמשך מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו. האלוהי הוא אינסוף, הרוחניות הנמצאת בעולמות היא אינסוף, אלא הרוחניות המתגלה בעולם הזה לפלוני אלמוני, לאדם, לחברה, לעם ישראל, לאני כפרט, כפרט, זה דרך חמשת המסלולים האלה. אז יש איזו רוחניות אלוהית עליונה כוללת מאוד, עמוקה מאוד, אינסופית מאוד, והיא הולכת וכביכול מתנקזת למסלולים יותר מקובצים, יותר מצומצמים, יותר מדויקים, ודרכם אני קולט את האינסוף הזה. שהמשך העליוניות גם שבכל אלה הולך ונמשך מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו, בחוקי שמיים וארץ וכל הווייתם היותר יסודית. פסיק. כשנעשה האדם על ידה, על ידי הירידה הזאת, כי נסתמו הצינורות, וממילא הופיע מציאות שנקראת עבירה, וממילא התאמתמה הדעת של התקופה, לא רק של היחיד, וכו'. כשנעשה האדם על ידה עיוור, סליחה, מדרס, לצד העיוור שבו, הרב משתמש הרבה מקומות במילים האלה, הצד העיוור. מה זה צד העיוור? זה אותם כוחות החיים הנמוכים, שהם לא יכולים להדריך את עצמם בעצמם. כמו חס ושלום, אדם עיוור, שהוא לא יכול ללכת לבד. הוא צריך שמישהו יעזור לו ללכת, כי הוא לא רואה. אז יש כוחות באדם שהם כוחות עיוורים. הכוחות העיוורים אלה הכוחות הנמוכים. הגוף והנפש. יצרי הגוף, יצרי הנפש, לא יכולים לנהל את עצמם לבד. יצר גופני שמנהל את עצמו זה חיה. יצר נפש שמנהל את עצמו זה חיה בריבוע. אז הכלי שאמור לנהל את החיים, את הגוף ואת הנפש, שהוא יותר עליון, הוא יש לו את היכולת להכווין נכון את הכוחות הנמוכים שהם כוחות עבריים, זה השכל, ולמעלה מזה הנשמה. אז בעצם העבירה שהיא תוצאה של הסתימה של הנשמה, שמופיעה אפילו ברמות השכל והמוסר הפשוט, כמו למשל יושר פנימי, כמו למשל מוסר חברתי, כמו למשל מנהג אבות וכו', ברמה הפשוטה של הדברים. כשנעשה האדם על ידם מדרס לצד העיוור שבו, כלומר לאותו הצד החלש, שהוא באמת חלש כי הוא לא יכול לנהל את עצמו בעצמו, שאינו יכול להתגבר עד כדי האומץ של אחיזת החיים בסידורם כפי התביעה השלמה שלהם. כוחות העיוורים האלה לא יכולים להופיע בחיים לפי הערך הנכון של החיים, לסדר את החיים לפי התביעה יותר נכונה, יותר שלמה, לפי הערך הנכון, לפי האמת, שהיא התביעה, כלומר התביעה השלמה שלהם, אחיזת החיים בסדר הנכון שלהם, אומץ, שאם אדם כן מגיע לזה, שהיא התביעה המרחקת או מרחקת את אדם מן החטא, המעמידת הוא ישר כאשר עשה הוא אלוהים. אבל כאן זה לא המצב, כאן המצב הוא עבירה, כי הצינורות סתומים, כי הצד העיוור השתלט, ואז מאלה יש כאן טמטום כללי. אז מה קורה? אז יאמר אדם, תשמע, אז חלק אחד נפגע אצלי. לא, לא, הכל נפגע. ולא רק אצלך, בכלל ההוויה. עד כדי של הדור ושל התקופה. אז לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע. כביכול יכול, אם אפשר לומר, לחיות בפיצול אישיות. טוב, בנושא הזה אני פגוע, שאר הדברים הכל בסדר. לא נכון. הכל פגוע. לא רצונו הרעי נחלש. כלומר, איזה רצון ספציפי בנושא מסוים, בעניין מסוים. אבל הוא ככה הוא חושב בטעות אותו אדם ורוחו במהותו וערכו, שכלו וכל אורח חיים שבו עומד על עומדו. מבחינה רוחנית, מבחינת המהות, מבחינת הערך, מבחינת השכל וכו'. מבחינת כל הבחינות האלה אני בסדר, אני צדיק. רק הבעיה זה שיש לי איזה נקודה ספציפית. אני רק מסוכסך עם 5 אנשים. אבל עם 500 אנשים אני בסדר. אני חי בשלום. רק 5 אנשים אני לא מסתדר איתם, מסוכסך איתם. חביבי, אתה מסוכסך עם אדם אחד, אתה מסוכסך עם רבע בן אדם, אתה מסוכסך עם הכל. אתה מסוכסך עם עצמך. אדם אמוני לא יהיה ברוגז עם אף בן אדם, אלא אם כן אותו בן אדם שהוא לא ברוגז איתו, אלא הוא מתקשר איתו, נגיד את זה ככה, סוגי תקשור אחרים, הוא חולה. בסדר. אז קשה להסתדר עם אדם חולה. קרי, חס ושלום, חולה נפש, מפגר וכדומה. קשה. בסדר. אז שלום, שלום. בסדר. אבל אנחנו מדברים כאן על מצב נורמלי. רק איתו אני לא מסתדר, רק בנושא הזה אני לא מצליח, רק שם אני מחקתי מהלקסיקון, אין רק שם. זה לא נכון. זה טעות. זו תפיסה לא נכונה. אז לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע. לא רצונו הרעי נחלש, ורוחו במהותו וערכו שכלו וכל אורח החיים שבו עומד על עומדו. לא כן הדבר, פניו כולם שונו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד משפט מאוד פרקטי. אם יש אדם אחד פה בחדר הזה כרגע, או מי שרואה אותנו באינטרנט היום או מתי שהוא, ויש אדם אחד בעולם שהוא מסוכסך איתו, קרי לא מדבר איתו, וכדומה, והוא חושב שיכול לדלג על זה, והוא לומד תורה, והוא בסדר גמור וכו', נא עכשיו להחליט, כל אחד בזמן שהוא שומע את זה, להרים אליו טלפון, לא אס-אמס, טלפון, או ללכת אליו להיפגש איתו, לדבר איתו. זה חסימה כללית, זאת לא בעיה פרטית. זה משהו עקרוני. אנחנו פה לא סתם מקפידים כל הזמן שהקשר עם המשפחה, גם אם יש פה מהפכים בין הדורות, הדור של ההורים והחבר'ה שיושבים פה כרגע, הקשר עם המשפחה יהיה קשר סביר. הלוואי שהוא יהיה קשר נפלא, אבל לפחות שהוא יהיה קשר סביר. כל מקרה לגופו. דרך אגב, השאלה הזאת נשאלת הרבה פעמים. אני אתרגם רגע את השאלה. הייתי בחור קצת גאפתן, לא אתה, אני. הייתי בחור קצת גאפתן, קצת חסר בגרות, פגעתי בפלונית כך וכך וכך, והיום ברוך השם קצת התבגרתי, אני מבין כמה פגעתי בה, אם זה נכון להתקשר לבקש סליחה, או שזה יעורר את המתים מתרדמתם. זאת השאלה. תשובה, אני חושב כל מקרה לגופו. לא צריך לעורר מה שמת. מצד שני, יש דברים שנראים לנו שהם מתו, אבל הם לא מתו. הם חיים. נכון, יש כאלה שעוזבים את המדורה כשעוד לא בדיוק היא כפתה, ובסוף מופיעה הדלקה. צריך לזהות שבאמת זה נכבה עסק. טוב, איזו הנחה חשובה, למרות שאמרנו הרבה פעמים אסור להנח על פי הגמרא. לא, אני אומר ברצינות, חבר'ה, זה לא יכול להיות. אני מקווה שפה זה דברים באלמה, זה לא קשור. אבל לא יכול להיות שאדם יושב בכיתה, יושב בבית המדרש, ילבד תורה, יתפלל בכוונה, יתחבר לנשמתו של רשב"י, של רבי שמעון בר יוחאי, ואותו יהודי מסוכסך עם אנשים. חייב לאנשים כסף. משקר בבית משפט. עושה תאונה עם האוטו ואומר אתה השם כשיודע שהוא השם. זה לא יכול להיות. משהו פה הוא עקום ביסוד. זה לא נכון. לא אמרתי את זה. לא עדיף שלא ילמד תורה. עדיף שיתחיל לתקן. זה עדיף. תזכירו לי שאני רוצה להגיד משהו אחרי שאנחנו ננתק את הרמקול. לא, ננתק את השידור. תזכירו לי שאני חייב להגיד משהו. אני חייב לכם משהו. אם כן אומר הרב, לא כן הדבר, פניו כולם שונו. אור השכל המבוסס, המתאחד בעומק ההוויה הנשמתית עם כל כוחות החיים. תראו איך הרב אומר ככה במשפט אחד את כל התורה כולה. כוחות החיים אלה כוחות החיים הנמוכים, העיוורים, הגוף והנפש. הנשמה היא למעלה מזה. הכלי המתווך בין הנשמה לבין הגוף והנפש הוא השכל. כלומר, מי שמגלה בכוחות החיים של האדם את הנשמה בגוף ובנפש הוא השכל. השכל הוא המנהיג של האדם. אבל השכל האלוהי, לא השכל האנושי הפשוט, הטבעי, המוסרי הפשוט. לכן אור השכל המבוסס, המתאחד בעומק ההוויה הנשמתית עם כל כוחות החיים, כשיש את האורגן הזה, את הכוללויות הזאת, ההרוג בחוברת או בחוברת כדבר מחובר עם כל הסידור המוסרי הרוחני הממשי של כל מה שהוא מסביב, ממטה וממעל, מבחינה רוחנית, מבחינה חומרית וכו', זה האור נכאה, כי פניו כולם שונו. אז לא יכול להגיד אני פגוע בפרט מסוים. אני פגוע בהכל. אני חייב אולי להעיר עוד הערה אחת באלף. זה נכון שיש דברים שפוגעים יותר ויש דברים שפוגעים פחות. לא אמרנו שלא. אם חזר למשל אמרו שאדם שעבר עבירה, כלומר עבר עליו, הפגיעה בו שהוא פגע בעצמו היא יותר גדולה מאשר הפגיעה אם הוא לא קיים מצוות עשה. אדם לא קיים מצוות עשה או עבר הלא תעשה. יש הבדל ברושם הרוחני והמעשי שהפגיעה הזאת היא הקיום או מעשה העבירה פגע. אדם שעבר עבירה הנזק הוא יותר גדול מאשר אדם שלא קיים מצוות עשה. זה ברור. עכשיו גם בין מצוות עשה יש חלוקה וגם בין לווים יש חלוקה. יש ארבע מיתות בדין. כלומר יש אנשים שונים. יש מחלוקת אמנם במשנה מהו הענש הקשה ביותר לפי דעה אחת סקילה. אז שאדם עבר עבירה חמורה מאוד, אז העונש הוא סקילה. אדם עבר עבירה פחות חמורה, אז העונש הוא שריפה. יש מדרגות. אז זה, אבל מצד אחד, הכל הוא משפיע. שלוש עבירות ירג ובל יעבור. כלומר, כל העבירות כולן, פיקוח נפש מנצח את הלב. פיקוח נפש, חיים של יהודי, יותר חשובים מאשר אפילו תעבור עבירה. אז פיקוח נפש דוחה את הכל. אבל יש שלושה תחומים בחיים, בגבולות גזרה הלכתיים מדויקים, שלא שווים חיים אם אתה עובר על אחד מהם. עבודה זרה, שפיכות דם, גילוי עריות. אין טעם לחיים לחיות, אין טעם לחיות. אם אתה עובד עבודה זרה, אז עדיף שתמות ואל תעבוד עבודה זרה. אז נכון שבחי בהם. אבל יש ערך יותר גדול מאשר בחי בהם. עבודה זרה. ומעל לשלושת אלה, לסוגיה שדיברנו עליה בבין הנמונה, ארץ ישראל, מצוות יישוב הארץ. דיברנו על זה, לא נחזור על כל זה. לכן אור השכל המבוסס, המתאחד בעומק ההוויה הנשמתית עם כל כוחות החיים, ההרוג בחוברת עם כל הסידור המוסרי הרוחני הממשי של כל מה שהוא מסביב ממטה וממעל, זה האור נכאה. ואור זה הוא רז החיים בעצמם. האור הזה שאמור בעצם להאיר את הכל. ואם אני לא מאיר את הכל אלא פרט אחד כבוי, אז הכל כבוי. וכמובן זה לא מייאש, זה מאתגר. ואור זה הוא רז החיים בעצמם. אומץ תפיסת החיים שהנשמה מוצאה בו את דם הנפש שלה. הנשמה מוצאת דם הנפש, זה ביטוי לחיות, לחיים של אדם. כי אדם הוא הנפש. אז דם הנפש זה האדם שבו תלויים החיים. רביעית דם, אומרים חז"ל, זה חיים או חז ושלום להפך. אז האור הזה, שהוא בעצם כולל את הכל, ההבנה הזאת, התפיסה הזאת, שבעצם האדם הוא נפש האדם אחת היא, ותיקון בדבר קטן מתקן את הכל. קלקול חז ושלום, בדבר קטן מקלקל את הכל. זה יסוד החיים, זה הסוד של החיים. ואז האדם לוקח אחריות. האדם לא חי במחלקות שונות. במחלקת השכל הוא בסדר, מחלקת הרצון לא מי יודע מה, מחלקת הדמיון קטסטרופה. פיצול אישיות כזה. זה בעיה. חמורה. זה מאוד נוח לחיות בפיצול אישיות, לא אמרתי. אבל זה לא נכון. אם הדמיון הוא קטסטרופה, אז גם הרצון הוא קטסטרופה, וגם השכל הוא קטסטרופה. אז כולנו קטסטרופה. ברוך השם, אז בואו נתקן. עכשיו יש תחומים שבהם הקטסטרופה מופיעה בצורה יותר ישירה, והעוצמה שלה היא מאוד חריפה. ויש תחומים שזה קצת פחות חריף, אבל זה לא מונע את הבעיה. ואור זה הוא רז החיים בעצמה. אומץ תפיסת החיים הכוללת, שמבינה שהמכלול הוא אחד, ולכן צריך לתקן את הכל. זה מפחיד אותי לתקן את הכל. אני חזרתי בתשובה לאט, אתה עכשיו מפחיד אותי מה שאתה מדבר. אתה אומר, צריך לתקן את הכל. אין לי כוח לתקן את הכל, תעזוב אותי בשקט. לא אמרנו, תקן עכשיו את הכל. נתחיל בנקודה אחת, כי נקודה אחת תיקנו את הכל, אז לאט לאט נלך ונשתכלל. אז זה לא מייאש, זה מעודד מאוד. שכשאני יודע שבנקודה אחת אני מתקן, אז יש לזה הקרנה על הכל והשפעה על הכל. ולאט לאט נתקן יותר נקודות. ואור זה הוא רז החיים בעצמה, אומץ תפיסת החיים שנשמה מוצא בו אדם הנפש שלה. ולכן ורק בטהרה ובתשובה ישוב ויגלה האור והחיים. אומר הרב משפט, זה ממש, אם היה תלוי בי הייתי עכשיו משכנע בהרבה כסף אם צריך, לא בשוחד, בכסף, את עיתון ידיעות אחרונות, מעריב, ערוץ 1, ערוץ 2, ערוץ 10, מה פספסתי? מה? הארץ. לא, 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 בסדר. הייתי משכנע אותם להוציא כל יום עיתון או מהדורת חדשות עם משפט אחד. ולכן התשובה היא יסוד התרבות האנושית המחופשת כל כך. אותה התרבות, שבטעות נקרא תרבות, כי היא לא ריבוי, אם היא לא נובעת מהמקור האמיתי, אותה התרבות שכל כך מתחפשת, מה שנקרא בכאילו, וירטואלי, בכבוד, בכסף, במעמד חברתי, בחוכמה, בטכנולוגיה וכו', שהשורש, התוך של האלוהי, המוסר האלוהי, השכל האלוהי, שכל זה חסר בגילוי שלו, ולכן התשובה היא יסוד התרבות האנושית המחופשת כל כך. התרבות שכל כך מחפשת, ולכן היא מתחפשת, התרבות הזאת יש לה רק פתרון אחד. תשובה. תשובה, אין פתרון אחר לכל התחפושות. אין. זאת התשובה. אז ערוץ אחד, תפסיק להתחפש. כנל שתיים, כנל מעריב, כנל אדיוט, ואין לי משהו נגדם. וכנל אני. להפסיק להתחפש, לעשות תשובה. לכן באיזה תקופה אנחנו חיים? ענקית. אבל יש עוד כמה בעיות שמטמטמות אותנו. אז כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת בין הדעת של היחיד עד הציבור, הדור, התקופה? מה, למה זה קרה? סתמנו את הצינורות. מה עושים? פותחים את הצינורות. איך פותחים? לאט לאט. ואז פרט קטן מתקן את הכל. זה נקרא תשובה. לכן התשובה היא יסוד התרבות האנושית המחופשת כל כך. אין פתרון לשאלות הקיום והמהות של האדם והעולם בלי תשובה. אין. תשובה קדמה לעולם. למה אתה נהנח? איזה יופי, תראה איזה עידוד.
יש רע בעולם
הרב? כן, ודאי שיש רע. כלפי חוץ יש הרבה רע. רק משוגע דומה עליו העולם כמישהו. לכן, איפה הקור האטומי של העולם? פה. בית המדרש. כיתת אמונה כמשל. פה הקור האטומי של העולם. לא באיראן ולא בדימונה. ולא הנשיא ארצות הברית, הוא מנהיג את העולם. זה. במקום שיש תשובה, שם מורידים את התחפושת, שם מקלפים את כל הכאילו, ו... מופיעה המציאות הפשוטה, האלוהית הפשוטה. אם כן, למה באנו למכון מיר? דבר אחד, להוריד את התחפושת.
מה עם המנהיגים? אבל הם לא שואלים.
אתה ואני נעשה את שלנו.
אנחנו נעשה את שלנו,
אתה רוצה ללכת לאדם פלוני אלמוני, להוריד לו את החליפה, להגיד לו תפסיק להתחפש. אתה יכול, רק אני לא מציע לך, כי יש לו כמה מאבטחים, אני לא מציע לך.
מה איתם? מה איתם? מה עם המנהיגים שהזכרת עכשיו כרגע?
אתה רוצה עצה טובה לחיים? אל תסתכל לחוצה, תסתכל פנימה. עצה טובה לזוגיות. אל תחשוב על אשתך מה את מתקנת, תחשוב מה אני מתקן. אני לא אביא לך, אני גם שם בסדר שלך, אני לא אביא לך אישה, ואני לא אביא לעצמי אישה, כל זמן שאני מסתכל החוצה. כל זמן שהבעיה היא שם ולא אצלי, אז אל תחשוב בכלל על אישה, לא אתה. זה כדי שכולם ישמעו. לא, זה באמת, זה נכון. טוב, נזכה בעזרת השם, לא להיות מחופשים.
אני רוצה להגיד משהו.
כן, סיפור רציתי, כן. אינטרנט, סיימנו.